שלום וברכה לכולם, בינו המדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. פרשת השבוע, פרשת מקץ. ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם והנה עומד על היאור. פרעה חולם חלומות, כמו שכתוב בהמשך, ועל ידי זה, כמו שנראה, יצא יוסף מבית האסורים. מלהיות עבד, מלהיות אסיר, בלי שום תקנה, נהפך להיות משנה למלך. בואו נראה, אחים יקרים, איך הדבר שנראה קשה ביותר, בורא עולם כשהוא רוצה מסבב לך את הדבר הכי בעייתי, הדבר הכי טוב שיכול להיות. יוסף היה בבית הסוהר 10 שנים רצוף, והנה אין לו שום תקווה, אין שום כיוון, מה יכול להיות, אין להם לדבר, אין עורך דין, אין כלום, כלום בזמנה. בסוף ה10 שנים, נקרא בסוף השנה העשירית, ככה היו שם שנה אחת, בשנה העשירית שר המשקים ושר האופים, ואז הוא פותר להם את החלומות והוא רואה ששר המשקים עומד לצאת, הנה איזה פתח תקווה. הייאוש שכנראה כמעט אחז אותו לגמרי, הנה יש ניצוץ תקווה. שר המשקים יוצא עכשיו, הוא מכיר אותי פה, שנה היינו ביחד, הוא רואה שפתר לו את החלום לטובה, הוא ידבר למלך. שר המשקים הסכים כמובן, הוא לא אמר שהוא לא יעשה את זה. אם נעשה משחק מילים, המילה המשקים זה יכול להיות המסכים, להמשים לסנך מתחלפות, קוף וחף מתחלפות, זה אותם מקורות בגרון, בפה של האדם שמדברים. אז המשקים זה נהיה המסכים, והחכמים שכותבים בלשון מליצה, כשהם רוצים להגיד שרב פלוני הסכים לדברי פלוני, הם אומרים, ופלוני שר המסכים לדברי פלוני. לוקחים מהמילה שר המשקים, שר המסכים. על כל פנים, שר המשקים לא אמר ליוסף שהוא לא יעשה את זה. אז רבה, שמע, כל טוב יפה, למה לא? אז יוסף כבר, איזה ניצוץ תקווה, איזה פתח מילוט לצאת מהמצור הזה. עובר יום, יומיים, שבוע, חודש, חודשיים, שנה. הייאוש כבר, עד שהיה פה איזה ש... צד של תקווה, ממתי שרים של מלך נכנסים לבית סוהר ועוד יוצאים אחר כך זכאים וחוזרים לתפקידם, שיש סיכוי שהם יגידו למלך והוא ישמע בקולם, מקסימום או יוצאים אחר כך לתלייה או יוצאים כאיזה אנשים לרחוב בקושי. והנה גם התקווה הזאת נכזבה, וחיים אומרים שהסיבה היא למה יוסף נענש להיות עוד שנתיים בבית הסוהר, בגלל שבדרכות הגדולות שלו באמונה הוא קצת יותר מדי הסתמך על שר המשקים. אני אכנס לזה, אבל טוב, מורה העולם לאנשים צדיקים כאלה מדקדק איתם ממש על דקויות. יוסף מרגיש בוודאי בלי ספק איזה דבר זה, למה? למה מגיע לי להישאר פה עוד? מספיק. עד שהיה איזה פתח תקווה גם הוא נחזב. ומהי האמת? פה מה שחשוב לשים לב. מה האמת? אם שר המשקים, בואו נשים לב ביחד, אם שר המשקים היה יוצא מבית הסוהר, מקבל את תפקידו, אחרי יומיים, 3 ימים, בא לפרעה, אומר, תדע לך, יש בבית הסוהר איזה נער אחד חכם מאוד, והוא אדם טוב, והוא טוען שסתם שמו אותו בבית סוהר. נתאר לעצמנו שפרעה היה מקבל את זה, ומשחרר אותו מבית הסוהר. מה היה קורה אז? איפה יוסף היה נמצא? היה משתחרר לרחוב. אין לו לא כסף, לא בית, לא כלום, כלום, כלום. לא היה חוזר להיות עבד אצל פוטיפר כמובן. מקסימום היה מוצא להיות איזה עבד אצל איזה בית אחר, או להיות איזה שכיר, משהו פשוט, פשוט ביותר. וככה למשך כל חייו. אבל בורא עולם שימו לב, יוסף לא מבין למה זה קורה לו. אחרי שנתיים הוא מבין. כדי שהוא יהיה משנה למלך, היה חייב להיות מצב שפרעה יחלום את החלומות בזמן שהיה מגיע שיחלום את החלומות, ויהיו שנות רעב ושנות צבא, ויוסף יפתור את החלומות, ופרעה יהיה מרוצה מהפתרון הזה. כל זה איך יכול לקרות? רק בצורה הזאת, רק כאשר יוסף עוד בבית הסוהר ושר המשקים מספר על החלומות. הרי אם שר המשקים, בואו נראה איך זה בדיוק עובד, אם שר המשקים היה יוצא מבית הסוהר מספר לפרעה, מה הוא היה מספר על החלומות? מה קשור? גם מה אני מספר, מי היה מתייחס לזה? עיקר הסיפור, יש פה נער עברי שטוען שהוא סתם בית הסוהר וכדאי לרחם עליו, אז מרחמים עליו ונגמר הסיפור. כאשר פרעה חולם חלומות ואין מי שמצליח לפתור, פרעה לא מרוצה משום פתרון, אז, בדיוק אז, שר המשקים נזכר, וואי, יש לי פותח חלומות מומחה, אבל הוא מזכיר אותו כפותח חלומות, ואז פרעה מריץ אותו ולוקח אותו כמשנה למלך אחרי שהוא פתר לו מצוין את החלומות. נמצא שהשנתיים שיוסף היה בבית הסוהר הם לא היו לחינם, לא היו לרעה באמת, זה היה לטובה, כדי שיגיע המצב הזה שהוא יהפך מאסיר נמלט למשנה למלך. אמנם חז"ל אומרים לנו שאדם שהוא בבית הסוהר ואומרים לו, תשמע, או שתישאר פה עוד יום אחד ונביא לך מלא כסף, או שתצא עכשיו. אומר להם, לא צריך לא כסף, לא כלום, תשחררו אותי עכשיו. מדובר כמובן בבית הסוהר שקשה להתנהל שם, כל שעה מאוד קשה לחיות שם. אתה סבור בבית הסוהר בימינו, ולפחות במדינת ישראל ובעוד מדינות, חיים די נורמלי, אפשר להסתדר שם. אתה אומנם לחוב של עצמך, אבל זה לא צערה קשה כל יום. אז הנה אתם רואים שאדם מעדיף להיות חופשי ולא לקבל לו כסף ולא זהב. אבל מתי זה נכון? כאשר יש לו לאן ללכת. אבל אם הוא יודע שכל חייו הוא יהיה פה איזה גר תושב שיזרקו אותו ממקום למקום, הוא יהיה חיים גרועים כל הזמן, ואומר לו, תשמע, תשאר בעוד שנתיים ותהיה משנה למלך, אז ברור שהצד השני ודאי עדיף. על כל פנים, בורא עולם עושה חשבונות לא לפי ההיגיון שלנו, הרבה פעמים אנחנו בכלל לא מבינים למה זה קרה, אבל כל דבר מחושב ומדויק, כל דבר יש בו את הטוב שלו, את החיסרון שלו, וכל דבר הכל מושלם. אם בורא עולם מגיע לך את החיסרון, תקבל אותו. מגיע לך שמסביר לך טוב מאוד, אתה תפסיד פה איזה משהו קטן, כדי שאחר כך תקבל את זה בצורה הפוכה, בצורה מושלמת וטובה ביותר. הדברים האלו, פשוט, זה רק מסתרות דרכיה שאנחנו לא מבינים את זה. אבל מה שאנחנו יכולים לקחת, זה כאשר אנחנו מוצאים דוגמה שמתגלה לנו מה הייתה המטרה בעיכוב. למה היה את הצער הזה? כי הנה, החגר הקדוש ברוך הוא מבשל ליוסף איזה חיים מאושרים ונפלאים שישנה, שאין כמותם. אז מזה נבין שלא כל מה שהעין שלנו רואה סימן שזה האמת. הנה לא נראה לי עכשיו פיתרו אותי מהעבודה, נראה לי עכשיו העבירו אותי מהמשרד הזה למשרד ההוא, בא עכשיו איזה מנהל, נראה לי לא טוב לי, הוא מעצבן אותי, הוא מרגיז אותי, עברתי דירה עם כל זה, יש לי פה תקלה, פה כישלון. לא חביב, אל תתלה את זה, אל תחשוב שמה שאתה רואה זה האמת, אלא הרבה פעמים הרע שנראה לך הוא עצמו באמת טוב, הוא הטוב, ולא תוכל להגיע לטוב הזה אלא אם כן בצורה הרעה הזאת. ויש כל מיני פירושים למילה טוב, יש טוב של כפרת עוונות ויש טוב של חשבונות אחרים של בורא עולם, אנחנו לא יכולים לדעת את כולנו, אבל דיינו שמדי פעם ככה בורא עולם מגלה לנו איך ההוא הפסיד את האוטובוס ابو سابو ابو بيجوا ما هو يفسي اللي تعصبين بيقول لك كيلة تناكش براح له شو هاي عبارة تحناه براح له بيروح يكاله هو سيبورين متوسي كتصور يش ملا سيبورين بدورين هذا ده يتعكي بجال هذا ماشو נפשו הייתה לו לשלל. אז כשיש כבר סיפור כזה שזה גלוי לעין איך הטוב הגיע בסוף, נלמד ממנו, ניקח לעצמנו, לחיי יום יום הפשוטים, למה לא הלך לי פה ולמה שכחתי את זה והפסדתי ולמה לא סידרו לי את המסמך הזה יש הרבה דברים. ותמיד אנחנו מתרכזים, למה שכחת ולמה לא שמת לב ואיך עשית לי את זה ואיך כועסים אפילו על עצמנו, למה שכחתי ולמה לא דאגתי? ביבי, אם אתה אדם אחראי ומסודר, לא אתה איזה אחד ממש מפוזר ולא אחראי לכלום, משהו אחר קורה, תקלות, בורא עולם דואג שהם יהיו ויש לכל דבר מטרה. אז ניקח מהדוגמה הזאת של יוסף הצדיק, איך בורא עולם השאיר אותו שנתיים, גרם לו אולי איזה צער יותר שהוא לא מבין מה קורה פה. והנה הסיבה האמיתית, לא הסיבה, התוצאה שיצאה מזה טובה מאין כמותה. אז הנה יוסף מוזמן לפתור את חלומותיו של פרעה. פרעה חולם שתי חלומות, שבע פרות רזות מול שבע פרות שמנות, שהרזות בולעות את השמנות, שבע שיבולים דקות שדופות לעומת שבע שיבולים מלאות וטובות, והדקות בולעות את השיבולים השמנות. הוא הולך לחרטומים שפותרים לו חכמים גדולים, יודעים, אמרו לו כל מיני פתרונות, לא התקבל בעיניו, לא נראה לו, או שיש אומרים שבכלל הם לא אמרו לו, כי הם פחדו, זה משהו רע, לא רצו להגיד, לא. והפירוש המקובל יותר שהם כן אמרו לו, ולא התקבל בעיניו, שבע מדינות יכבוש, שבע מדינות תפסיד, שבע בנות עולים, שבע בנות ימותו, כל מיני חשבונות כאלה, לא התקבלו. אומרת התורה, ואין פותר אותם לפרעה. אין. מי שפותר בצורה שפרעה יהיה מרוצה. בעל החלום מרגיש שהדברים מתיישבים על הלב שלי או לא? לא התיישבו על ליבו. יכול להיות שיש הסברים למה באמת הוא לא קיבל את זה, אבל ייתכן מאוד שהוא לא קיבל, כי פשוט בורא עולם רצה שיוסף הוא זה שיפתור, שיוסף יעלה לגדולה בזכות זה. והנה פרעה עצמני כבר, אף אחד לא פותר לו, הוא כועס, ואז שר המשקים נזכר, יש בבית הסוהר, לפני שנתיים הייתי שם, יש שם איזה בן אדם פתר לי ולשר האופים את החלומות בצורה מדויקת להפליא מה שהוא אמר בדיוק היה. ואז הוא מספר לפרעה שאת הדברים האלה, שיש אדם כזה וכו', אומרת חטאי אני מזכיר היום. ואז שומע פרעה את זה, ואז נאמר וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצוהו מן הבור ויגלח ויחלף סמלותיו ויבוא אל פרעה. מיד פרעה לא משתעל לרגע, הוא כל כך בלחץ מהחלומות האלו. ויריצוהו מן הבור, הטיסו אותו משם, לא לאט לאט תהליכים, לך למשרד הקבלה, תחתום על הטפסים, שום דבר, מריצים אותו מן הבור, מתגלח, מעלים את הבגדים, כמו בן אדם להיות ראוי לעולמו לפני המלך. ויבוא אל פרעה. דרך אגב, יוסף היה בבית הסוהר שנה, עם שר המשקים ושר האופים. המטרה בדבר הזה הייתה גם כן בשביל שהוא יהיה ראוי להיות משנה למלך. הוא היה אדם עד גיל 17 בבית אביו, שפחה לצנועה, חיים של יהודים. אחר כך בבית העבד אצל שר, אצל פוטיפר, בבית הסוהר. מאיפה הוא ילמד איך מתנהגים בבית המלך, גינוני מלכות? צריך ללמוד את זה, זה לא דבר שבא מאליו. כמו משה רבנו, מה החכמים אומרים? למה הוא גדל אצל פרעה בביתו, בתור תינוק גדל שם? כדי שילמד איך מלך מתנהג, איך מנהיג מתנהג. איפה היה לומד את זה? כעבד במצרים? אותו הדבר יוסף. היה שנה שלמה עם שר המשקיעים והרופאים, הוא רואה איך הם מתנהלים, איך הם אוכלים, איך הם מדברים, באיזה מכובדות ההתנהגות שלהם, כדי שהוא ילמד מזה, כשהוא יבוא להיות משנה למלך, לא יתנהג כאדם פשוט מהשורה. אז זה עוד סיבה שבורא העולם ככה מנהיג את העולם. אז הנה, יוסף, ברגע שמגיע לו משמיים לצאת מבית הסוהר, באותו רגע מעיפים אותו משם, בעדינות, אבל במהירות רבה. ויריצו מן הבור, למה? שנייה אחת לא מגיע לך לסבול פה עוד. שנייה אחת נוספת לא תקבל. ובאותו יום, בבוקר, הוא היה בבית הסוהר, אסיר, מיואש. נפתחו שערי בית הסוהר, אומרים לו בוא בוא בוא, פרעה, איך קורה לך? מריצים אותו משם, מגלחים אותו, מגבישים אותו, הוא בא פותר את החלומות, שעה, שעתיים, לא יודע, מאז שהוא היה עוד אסיר, מוכרז להיות משנה למלך. בוא רק ברגעים, ברגעים בודדים, הופך אותך מן הקצה לקצה. משפיל גאים, עדי ארץ, הגבתן שחושב משפיל אותו על הרצפה, מגביה שפלים עד מרום. אין אצל בור העולם גבולות, וברגעים יכול להפוך אותך מן הקצה לקצה לחלוטין. ואז פרעה מספר לי יוסף את החלומות. אומר לו, שמע, חלמתי ככה, חלמתי ככה, ואני שמרתי עליך למור, תשמע חלום לפתור אותו. נעצור רגע. יוסף שומע שפרעה לחוץ מהחלומות. והחתונים שלו לא פתרו לו, ופרעה תולה את כל התקוות שלו בפתרון של יוסף. שמרתי עליך למור, תשמע חלום לפתור אותו. ויוסף, זה הזדמנות חייו להינצל, אם הוא פותר את החלומות בצורה טובה ופרעה יהיה מרוצה, ברור שהוא לא יהיה אסיר עוד יותר. אם פרעה לא יהיה מרוצה, הוא חוזר לבית הסוהר כרגיל. ועם כל זאת, מה הצורה הטבעית שהייתה אמורה להיות? שיוסף אומר, כן, אני יודע לפתור, וננסה לפתור בצורה הכי טובה, על פי מה שהוא יודע. אבל יוסף, לפני שהוא פותר את החלום, לפני שהוא נכנס לכל הפתרונות, אומר יוסף לפרעה, חביבי, לא נכון. מה ששמעת שאני פותר חלומות, זה לא נכון. לפני שהוא שומע אפילו מה החלום, לפני שהוא מנסה לפתור, כלום. שמעתי עליך לאמור תשמע חלום לפתור אותו, מה מיד נאמר? וירן יוסף את פרעה לאמור בלעדיי. לא נכון, זה לא אני. אלוהים יענה את שלום פרעה. אין לי חוכמה, זה לא חוכמה שבאה ממני. הכל זה אלוקים. אבל עכשיו אתה, זה הפתרון שלך, זה הדרך. תנחס לעצמך את ההצלחה, מה הבעיה? אפילו אל תגיד מפורש, תגיד בסדר, אני אשמע את החלום, נראה מה קורה. שום דבר. יוסף מבין, חי על בשרו איזה כבר שנים, שאין דבר כזה, אני ואני ואני, הייתי אצל אבא שלי, מלך, הבן יקיר, האדם הכי אהוד אצלו. וברגעים, הושלחתי לבור, נמכרתי לעבד, נזרקתי לבית הסוהר. אני יכול להגיד שאני חכם, מוצלח, הכל תלוי בי, שום דבר לא תלוי בי. בלעדיי, החוכמה היא לא ממני, אלוהים יענה את שלום פרעה. ואז פרעה לא מתייחס לזה, מספר את החלומות, ראיתי ככה וחלמתי שוב וכו' וכו'. והנה אז יוסף, הגיע הזמן הפתרון. אומר יוסף, חלום פרעה אחד הוא. חלמת שתי חלומות, אחד על פרות, אחד על שיבולים? טעות, זה חלום אחד. למה הוא נכפל פעמיים? הוא מסביר לו, כי דבר שהוא עומד להיות בקרוב, חולים על הפעמיים להראות את הנחיצות של הדבר. אבל תשימו לב, בואו נשים לב, תראו איך יוסף מדבר כשהוא פותר. חלום פרעה אחד הוא נו נו, את אשר האלוהים עושה, הגיד לפרעה. אחר כך, עוד פעם, הוא הדבר אשר דיברתי אל פרעה, אשר האלוהים עושה, הראה את פרעה. ועל הישנות החלום אל פרעה פעמיים, למה החלום היה פעמיים? כי נכון הדבר, מה? מעים האלוהים. וממהר האלוהים לעשותו. אלוקים ואלוקים ואלוקים. יוסף לא רוצה שיתעו לרגע שהוא בחוכמתו. הכל זה אלוקים, הפתרון שלי זה אלוקים. כל התהליכים פה זה אלוקים, זה לא איזה טבע, הטבע הביא חלומות להבחית אותך, להבין אותך. לא, לא, הכל זה אלוקים, אלוקים, אלוקים. אתה יודע שמצרים, איזה מאמינים באלוקים? שום דבר לא מאמינים. פרעה חושב את עצמו כאלוקים בעצמו. הוא מרגיש שהוא אלוקים, לפחות כלפי החוץ הוא מראה את זה. ככה הוא מתנהל. ובכל זאת יוסף כל הזמן אומר לו, בורא עולם, בורא עולם, אלוקים, אלוקים, אלוקים. ומה קורה? פרעה שומע את כל זה ומשתכנע. גם פרעה האתאיסט הגדול שחושב שהוא כל העולם כולו, הוא אומר פרעה אל עבדיו, הנמצא הזה איש אשר רוח אלוהים בו. האם יש מישהו אצלנו במדינה שיש לו בתוכו, פועמת בקרבו, רוח אלוהים? אין. הוא לא אומר חוכמה, רוח אלוקים. כבר פרעה מתחיל לקלוט שיש פה כוחות מעליו, והוא ממשיך ואומר, והיה אומר פרעה יוסף, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. הוא אומר, אתה מגיע לך הכל, אבל הוא מתחיל, אלוקים גילה לך, אלוקים הודיע לך. מה אכפת לי מאיפה אתה יודע? אנחנו לא, אין לנו תקשורת עם אלוקים שנדע. אל אתה יודע דרכו, אל דרכו, זה לא מעניין אותי. העיקר שאתה, אתה תהיה בעל התפקיד החשוב, כי בורא העולם מגלה לך את הדברים. אבל שוב, הוא מדגיש, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת. אז יוסף הצליח לשכנע ולגרום לו, לא רק שהוא ישתכנע ויגיד, יבין את זה בליבו, הוא יגיד את זה בפירוש. אתם מבינים מה זה שהאדם הכופר הגדול לא יגיד, כן, אלוקים נתן לך חוכמה, אלוקים עושה לכם ניסים לעם ישראל. זה שובר להם את כל המוסכמות שהם חיים בה. זה יכול לפגוע בפרעה כמלך לגמרי, זה הורס לו את כל, הוא הבא להראות, אני המלך, אני השולט, אני בעל הבית, אני אלוקים, אפילו שירותים הוא לא היה הולך בשום, בזמן שיראו אותו. למה? כי הוא אלוקים, רק בני אדם ובהמות צריכים ללכת לשירותים, הוא לא צריך. מה הוא הולך בבוקר מוקדם, שאף אחד לא רואה לה יאור, מסתדר שמה, אף אחד לא ראה, אף אחד לא ידע, כל היום הוא לא הולך לשירותים, איזה אלוקים זה. והוא מוציא מהפה שלו רוח אלוקים בו, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת. זו התנהלות של יוסף הצדיק. לא מוכן לוותר על האמונה האדירה שלו ולחיות אמונה, לא רק בלב להרגיש ולהגיד כן, זה אני עשיתי, לא. לחיות את זה ולדבר ככה ולהנהיג ככה, הכל זה אלוקים, הכל זה אלוקים, אני שום דבר. כל כך זה היה אמיתי אצלו, דברים היוצאים מן הלב נכנסים אפילו לליבו הערל של פרעה, שאומרים חכמים שלא היה לו לב, אבל הלב שלו היה כבד, כבד לב פרעה, לא היה לו לב ורגשות כמו כבד, ובכל זאת הוא הבין את זה. האם אנחנו חושבים שיוסף הפסיד מזה שהוא לא הדגיש את מעשיו, כמו שהיום אני עשיתי, אני גאה במעשיי, איך מדברים היום הראשי ממשלות, הפוליטיקאים, השרים, אני גאה בזה שעשיתי כך וכך, אני יצרתי, אני אנווט, אני אסדר, אני אנהיג, אני אשלוט, עשיתי ועשיתי ועשיתי, כל משפט שני, אני. ויוסף לא, בדיוק להפך. גם במה שהוא כן עשה כלפי חוץ, אלוקים, אלוקים, אלוקים. האם הוא הפסיד מזה? שום דבר. ברגעים הוא נהפך להיות משנה למלך. אתם חושבים שבורא עולם לא יכול לעשות אחרת? אם הוא יגיד אני ואני ואני? טוב, תודה רבה, פתרת החלמות, לך בית הכל טוב, אנחנו נסתדר. מי שיודע לפתוח חלמות זה לא מחייב שהוא כבר... הוא יודע להיות מצביא ולהיות אדם שיודע לנהל מדינה, זה לא מחייב. פותח חלומות, זה מקצוע בפני עצמו, מי שיודע לפתור חלומות, בדברי חז"ל בתלמוד יש כמה אנשים היו בקיאים בפתרון חלומות וכו', בסדר. אבל מזה לעשות אותו משנה למלך, ולעשות שהוא ינהל את כל הממלכה, לא מחייב. אבל בורא העולם רואה שיוסף לא מרגיש מעצמו, לא מתרברב, לא מתגאה, לא מנחס לעצמו את ההצלחות. הוא יודע שהכל זה מאיתו יתברך. הקדוש ברוך הוא שונא גאוותנים, שונא. בגמרא מבואר שלפעמים בן אדם מגיע לו טובות מסוימות, או חוכמה, או עושר, או כבוד, לא משנה. ובכל זאת הוא לא יקבל את זה. למה? כי בורא העולם חושש שהוא יתגאה, או בטוח שהוא יתגאה. אם בורא העולם יודע שהבן אדם הזה גאוותן, נגיד עכשיו מצבו, הכלכלים, נורמלי. ובכל זאת הוא גאוותן. אומר בורא העולם, אם אני אתן לו עושר, מה הוא יהיה לי? איזה סירחון של גאווה תהיה לו? לא. נשאיר אותו איך שהוא, נסתדר עם הגאווה הזאת. אני שונא גאווה, אומר השם. אבל מגיע לו לפי מעשה, לפי תפילותיו, נכון. אבל יש פה איזה בעיה, מה לעשות? אדם יכול להפסיד טובות רבות בגלל מהות הגאווה. אבל כשאתה מכניס את בורא העולם לחיים שלך וחי אמונה, מדבר אמונה, מתנהג אמונה, לא מזיז את הקדוש ברוך הוא לצד כדי שיגידו שופוני ענה, שהנה אני ועשיתי ואני 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 לא. כשאתה מתנהל בצורה כזו, אומר בורא העולם, מה הבעיה? ניתן לו את כל הטובות של העולם, הרי הוא בסופו של דבר תמיד יודע שזה ממני. הוא לא יתגאה, לא יקרה לו שום דבר. אז למה לא מגיע לו, יקבל את כל הטובות. כבוד, חוכמה, כסף, לא משנה. אז יוסף, בגלל שהוא ידע להגיד, בלעדי אלוקים יענה את שלום פרעה. וכן הלאה וכן הלאה בהמשך, זכה לכל הכבוד הזה. אולי אפשר להעמיק את זה קצת יותר. אם יוסף היה פותר את החלומות, בלי להגיד שזה מאלוקים. שר המשקים אמר שהוא יודע לפתוח חלומות, והוא בא ופתר את החלומות. אז פרעה ששומע את הפתרונות האלו, מה הוא יגיד לעצמו? כמו שאמרתי לכם קודם, יש באדם מומחה לפתרון חלומות, אבל מכאן להשליך שהוא יכול להיות עכשיו מנהל חשבונות, רואה חשבון, מנכ"ל משרד האוצר או שר האוצר בעצמו, מה קשור בכלל אחד לשני? אם אני יודע שבן אדם יודע חשבון טוב, אז סימן שהוא יודע להנהיג, לנהל חברה? מה שייכות? בנושא הזה הוא מבין, נושאים אחרים לא. שר המשקיע אמר שהוא יודע לפתור, והוא באמת בא ואמר שהוא יודע לפתור ופתר מצוין, תודה רבה, משחרר אותו מהבצוער, אולי גם ייתן לו איזה משכורת יפה, איזה מתנה גדולה מאת המלך, על שהוא פתר לו את החלומות, אבל לא יותר מזה. כשיוסף אומר, זה לא אני, זה לא אני, זה לא מהחוכמה שלי, השם מעביר לי שדרים, שולח לי תשובות, אם זה אלוקים והוא כל יכול, הוא ברא את העולם לפי איך, לפחות לפי איך שיוסף מאמין, זה כבר לא עניין נקודתי של פתרון חלומות, זה כבר העניין הרבה יותר רציני. יש לך קשר עם בורא העולם. אז אם זה הקשר, אם הקשר שלך איתו, אז זה כבר, זה לא משנה אם זה חלום או איזה מקצוע אחר. אתה מסודר, משוייך אליו, קשור אליו לבורא העולם. אז אתה יכול לעשות כל דבר. וזה ההדגשה. אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. לא רק בעניין החלומות, כי מי שגילה לך זה בורא עולם, שהוא בוודאי חכם בכל החוכמות שיש, אחרי שפרעה משתכנע שאלוקים הוא החכם מכולם, הוא זה שמנהיג את העולם. אז בזכות זה, דווקא על ידי שיוסף אומר, זה לא אני, אני כלום, זה בורא עולם, זה הוא המנהיג, הוא המחליט, הוא זה שנותן לי את כל מה שאני אומר, זה לא מעצמי וחוכמתי, הכל ממנו. האם ככה, זה לא איזה משהו נקודתי ומצומצם בפתרון חלומות, זה כולל את כל המכלול, כל ענייני החוכמה קשורים לזה. אחים יקרים, בואו ניקח מזה לחיים שלנו. קיבלת משכורת טובה, ברוך השם אתה מצליח לקיים, לפרנס את ביתך בכבוד, את משפחתך בכבוד, אל תרגיש את זה ממך. תבין ותדע שהכל ממש מאיתו יתברך. הוא נתן לך את החוכמה להחליט להשקיע בעסק הזה, הוא עזר שאתה תמצא חן בעיני מנהל המפעל שיקבל אותך לעבודה שלו, הוא עזר שתצליח בפרויקט הזה ויקדמו אותך בעבודה ויעלו לך את המשכורת. הכל זה הוא. ההחלטה שלך לקנות את הרכב הזה או את הדירה הזאת, הוא דאג שתחליט את ההחלטה. כאשר נחיה ככה, והעולם יראה שאנחנו מחוברים אליו תמיד, קשורים אליו, דבוקים אליו, אז אין שום מעצור לתת לנו עוד יותר ויותר. אבל אם אנחנו חושבים שהקודש שלנו, כל הדברים הטובים שעשינו, אנחנו, אני, שלי, בורא העולם לא אוהב את זה. הוא רוצה שנחיה בעולם בהרגשה שהוא מנהל אותו. והטבע, אגב, של בני אדם, מה הוא? שדברים טובים מנכסים לעצמם. חסרונות, איך אומרים? להצלחות, הרבה אבות, כל אחד, זה אני, זה ממני בא. كشلونك هذا هو كشو هذا هني كشو אז גם ביחסים שלנו עם בורא עולם הרבה פעמים בדברים הטובים אנחנו מנחסים אותם לעצמנו החסרונות השם עשה לי את זה, מה לעשות? השם ירחם, השם יעזור הוא השם בזה במגילת רות כתוב שנעמי אמרה אני מלאה הלכתי היא הייתה עשירה, יצאה מארץ ישראל בגלל הרעב אחרי שנים חזרה ענייה מרודה אז מה היא אומרת משפט? אני מלאה הלכתי ורקם השיבני השם אומרים המפרשים שהיא עשתה פה איזה טעות אני מלאה הלכתי כשהיא הלכה מלאה היא לא אמרה אני השם הוליך אותי מלאה לא 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 את זה היא לא אמרה השם הוליך אותי לא, זה אני במלאה זה אני אבל ברקם בחסרונות רקם משיבני השם זה דבר לא נכון צריך לדעת שהכל מאת השם בין הדברים הלא טובים ובין הדברים הטובים ומי שלא יודע את זה ולכן הוא לא מודה להשם על הטובות הוא לא מרגיש שהכל ממנו יתברך אז יש לו חיסרון בקשר לאלוקים מה עושה בו העולם? אתה לא יודע אתה לא מבין שהכתובת של ההצלחה שלך זה אני? ולכן אתה לא פונה אליי, לא מודה לי, לא מתפלל אליי, לא מבקש ממני? לצערי הרב, אומר בורא העולם, אני צריך להביא לך בעיות, כי אז אתה תפנה אליי, כי את הדברים הרעים תמיד עולים בי. היה מעשה. ואדם אחד שהיה זקוק להלוואה גדולה, עשרות אלפי שקלים הוא רצה. מי ייתן לו עכשיו? והיא ילך לבנק, קחו לו ריביות שאי אפשר לעמוד בהן. שואל, התעניין, התייעץ, אמרו לו, תשמע, יש מגדל ישראלי, מגדל, לא יודע כמה יש מקומות, מקומה 40, יש שם בן אדם, נותן הלוואות לאנשים בפריסה נוחה. לא בהפסדים כל כך גדולים, אתה תעמוד בזה, תוכל לעמוד, הוא יפקוס לך איזה בסדר, איזה סכום שאתה רוצה ותן לך. שמח מאוד, זקוק הכסף הזה מאוד. והנה הוא מגיע למשרד שם, קבע פגישה והכל. יושבים, בודקים את ההכנסות, הוצאות, מה הוא יכול לתת, כמה הוא יכול לשלם, וכו', כמה ריביות, כמה יהיה. והבן אדם נותן לו את הלוואה, כמה אתה רוצה? 30,000 שקל. סופר לו אותם, שטרות, אתה במזומן, העטפה שמנה, ותודה רבה, יוצא ארץ. הוא נמצא כבר בקומה 40, הוא מגיע למעלית, לרדת, ואז הוא אומר, רגע, אני כבר פה, בוא נעלה לגג עם המעלית, לראות מקומה 50 או 60, לא יודע איזה קומה, מה קורה למטה? איך אנשים נראים? 50 קומות למעלה. קום ללחוץ קומה קרגע, לוחד למעלית, קומה אחרונה. עולה למעלה, מגיע, יוצא מהמעלית, רואה את הדלת שנכנסים לגג, פותח את הדלת, נכנס לגג, מתחיל להסתכל ככה בזהירות כמובן, מסתכל, רואה את האנשים כמו נמלים ככה, תרדסים כאלה, מכוניות כמו הצעצועים של הילדים בלגו, איזה יופי זה לראות את זה. נהנה ככה, מסתכל פה, מסתכל פה, פתאום הוא שומע את הריקה של הדלת, רוח, סגרה את הדלת של הגן. הוא רץ מהר לפתוח. אי אפשר לפתוח. רק מבחוץ, מתוך הבניין אפשר לפתוח. מבפנים. מה אני עושה עכשיו, ריבונו של עולם? בגג פה, מי עולה לגג בכלל? מי יבוא לפה? עוד שעה שעדיין גר יהיה חושך, מה אני עושה פה? תחיל לצעוק. אנשים, הצילו, הצילו! צועק, צועק! כל כך הרבה קומות, מי ישמע אותם בכלל? כולם ממשיכים את דרכם, לא מגיע לאוזן שלהם אפילו הצעקות שלהם. חושב, מה אני עושה? עלה לו בראש, רעיון. מוציא את המעטפה עם כל הכסף, 30,000 שקל, אומר, אני אזרוק כסף למטה. אנשים יראו כסף מעופף ויורד למטה, הסתכלו מאיפה יורד להם הגשם הנפלא הזה. יראו אותי, אני אסמן להם, יבואו ויצילו אותי מפה. לקח 5 שטרות של 200,000 שקל, זורק. נפלף לו לאט לאט ברוח, לאט 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 לאט, הגיע בסוף למטה. הוא מסתכל מה אנשים עושים, הוא רואה אנשים, רואים שטר, נכנסים לכיס, ממשיכים מהר מהר. הוא רואה שטר אחר, מכניס משהו, מכניס לכיס. מפחדים, מישהו יגיד, זה שלי, לא שלי, מה משלי הם הערים? מישהו מסתכל למעלה, אני רואה בפעם, מה פתאום? הוא זורק עוד 5, אולי עכשיו זה יקרה. לא עוזר כלום, פעם שנייה, פעם שלישית, רביעית. הפסיד 4,000 שקל כבר. מה? קח הלוואה אחת, יוצא את הכסף, מה עכשיו יעשה? הוא רואה גם זה לא עוזר, מילא היה עוזר. שום דבר. אתה אומר, אין, הכסף לא יעזור שאני אזרוק אותו, וחבל עליו, כי אין שום תועלת מזה. מסתכל ימינה, שמאלה, הוא רואה, יש אבני חצץ שנשארו מהבניין. יש אבני חצץ שם למעלה בגג. פותח בידו. חופן אבנים, זורק למטה. זה פוגע לו פה, או פגע לו ביד. הם תצמידים, תסתכלים למעלה. איזה משוגע זה זורק פה אבנים. כל אחד מוציא את הטלפון, מתקשר למשטרה מהר. תוך 5 דקות, 2 ניידות הגיעו, עלו למעלה, פותחים את הדלת. ואז הוא שמח. ברוך השם. תודה רבה, ניצלתי. הייתי שם, הוא מסביר להם, נתקעתי פה, סגרו עליי, לא ידעתי מה לעשות, זרקתי, טוב. זה מלמד אותם דבר חשוב בשבילם. אדם שבאים לו טובות, הוא לא מסתכל למעלה מאיפה זה בא, בטוב שיבוא, זה אני, זה השכן, לא משנה מה. לא מחפש עכשיו שום דבר. כשמגיעים צרות גדולות, למעלה, מי זה זורק עליי? מי זה עושה לי את הבעיות? אומר בורא העולם, אם אתה לא תדע שהשטרות, הכסף, הטובות, הבריאות, החיים הטובים באו ממני, ולא תדע לבוא להודות לי על זה, לא תחיה בתחושה והרגשה אמיתית שכזאת, שאני הוא זה שנותן לך את הדברים הטובים, ואם אתה יכול לבקש ממני אותם תמיד, ותודה לי על מה שכבר נתתי לך. לא תעשה את זה, לצערי הרב, נצטרך לזרוק עליך אבנים. ואם לא תביא באבנים קטנות, חלילה זה ייגרר הלאה ואני לא רוצה להמשיך. בורא עולם רוצה שאנחנו נהיה קשורים אליו, דבוקים אליו, מחוברים אליו, שייכים אליו, תלויים בו. אם זה יבוא בדרכים טובות, הנה מה טוב. אם לא, חלילה זה יבוא להפך. כי המהות של היהודי בעולם היא להיות בקשר עם השם. אומר הנביא, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. למה יצרתי את עם ישראל? בשביל מה? בשביל מה? מה אני צריך אותם? תהילתי יספרו, כדי שהם יספרו את התהילות שלי, את הדברים שעשיתי, את הניסים והנפלאות. לא שהוא צריך את זה, לא עושה לו שום דבר מזה כמובן. אבל הוא רוצה שהעולם יתנהל, גם היהודים יספרו וגם הגויים. יבינו מזה אפילו. אומר דוד המלך, מה בצע בדמי ברידתי אל שחת? היודך עפר? היגיד עמיתך? ויש עוד פסוקים דומים לזה, מה הרעיון בפסוק הזה? אומר דוד המלך, יכול להיות שמגיע לי עכשיו למות, עשיתי דברים לא טובים, מגיע לי עונש, בכל יד. אבל מה בצע בדמי? מה הרווח שיהיה מהדם שלי? כשאני ירד אל שחת לקבר, היודך עפר, עפר שאני אהיה אחרי המוות, יודה לך? היגיד עמיתך? האם העפר הזה יוכל לספר את האמת של השם ולדבר אמונה וביטחון? שום דבר. לכן טוען דוד המלך, תשאיר אותי פה, פה אני עושה את הדברים האלה בצורה טובה, תשאיר אותי. עוד דבר אומר דוד המלך, עודך כי עניתני ותהי לי לשוע. אם אתה אם כשאני מודה על זה שענית לי, זה ההודעה הזאת היא הישועה שלי. כי כשאני יודע להודות, בורא העולם אומר, יופי, מצוין, הבן אדם הזה מכיר, הוא קשור אליי, הוא מחובר אליי. זה יוצר ישועות, זה מונע, זה גורם שבורא העולם לא יצטרך להעניש אותי. הוא יכול לתת לי את הכל טוב, הכל בסדר. כי אני תמיד מחובר אליו וקשור אליו. אומר יוסף, לא מעניין אותי עכשיו, שאם אני ישדרג את עצמי ויגיד שהכל ממני, זה יגרום לפרעה לדאוג לי יותר. לא, לא, לא. אני תמיד אמונה, אמונה, אמונה. בלעד האלוהים יענה את שלום פרעה. ניקח את זה לחיים האישיים שלנו. נרגיש שכל הצלחה, כל דבר זה לא מאיתנו, זה מאת אבוהי ברך. לא נתגאה על שום דבר שעשינו והצלחנו. וככה בורא העולם ישפיע עלינו שפע ללא גבולות. אני רוצה לדבר על עוד נקודה קטנה בפרשת השבוע של יוסף הצדיק. יוסף משתחרר מבית הסוהר, נהיה משנה למלך. ויש כאן שאלה גדולה מאוד. למה אתה יוסף, אחרי שאתה כבר משנה למלך, לא יכול לשלוח מכתב לאבא, יעקב אבינו, להגיד לו שאתה חי, שאתה מלך, שאתה במצב טוב? כשהיית אצל פוטיפר, גם אם שקיבלת את האחראי על כל הבית, אבל אתה עבד, מה אתה יכול להוציא משהו מצדך? מי ישמע לך? בבית הסוהר, קל וחומר. אבל יצאת, אתה משנה למלך, כולם מכבדים אותך, כולם עושים את רצונך. מה הבעיה לשלוח מכתב? איפה כיבוד הורים? אבא בצער. שנים הוא לא ראה אותך, הוא לא יודע מה קורה איתך. טיפת רגישות איפה? יש לדבר הזה שתי תשובות שכתבו רבותינו. תשובה של הרמב"ן ותשובה של אור החיים הקדוש. הרמב"ן אומר, יוסף הבין שהוא לא יכול לכתוב מכתב לאבא שלו. למה? כי הוא חלם חלומות. הוא חלם חלום ראשון שהאחים שלו משתחווים. חלום שני שהאחים ואבא ואמא משתחווים. אומר יוסף, כנראה עכשיו שאני משנה למלך, זה הזמן, יהיה עכשיו סבא, אחר רעב, זה הזמן שיתקיימו החלומות. אם אני מגלה להם, החלומות לא יתקיימו. כנראה שבורא העולם, איך הם ישתחוו להם, הם יודעים שאני אח שלהם והכל. לא, לא מתאים גם. לכן, הוא לא שלח את המכתב. הוא די השאיר את המצב ככה, הוא הבין שזה מה שהוא רוצה בורא העולם, שככה ההנהגה תהיה, שזה יהיה המצב. ככה מסביר הרמב"ן, אבל אני רוצה להתמקד דווקא בהסבר של האור החיים הקדוש. רבנו האור החיים הקדוש אומר דבר נפלא. אומר, יוסף רצה לכתוב מכתב לאבא שלו, בוודאי. הוא אהב את אבא שלו אהבת נפש, אבא שלו לא עשה לו שום דבר לא טוב. עד רבה, כל כך אהב אותו, כל כך דואג לו. למה בכל זאת יוסף לא שלח מכתב? גם בטח, הוא בעצמו התגעגע מאוד לאבא שלו. שלח מכתב, אבא שלו יחזיר לו מכתב, אולי אבא שלו ירד למצרים. למה יוסף לא עשה את זה? אומר האור החיים הקדוש, יסוד נפלא, שכל כך חשוב לנו ללמוד אותו. אומר, יוסף עשה חשבון. אם אני שולח מכתב לאבא שלי, מה יקרה? אבא שלי יקבל את המכתב, הוא רואה שיוסף הבן שלו חי, נמצא במצרים. איך הוא הגיע למצרים? מה לו ולמצרים? שלחתי אותו לבדוק מה עם האחים שלו. מה קורה? אולי חטפו אותו, אולי לא. יש סיכוי גדול שיעקב יעשה ועדת חקירה. יחקור את הדברים, מה קורה פה? قال هذا بني يجيب مزن إني مشتاق لسيف حي ما عمر لي حياة رعا خلاده أكل حلومات إفو يمزيت أنت دفرين هايلو إيمه مشتاق لي يوسف إيه تحكير את הבן הזה, את הבן ההוא או ודאי, או קרוב לוודאי, או 50% שהוא יגלה בסוף מה שקרה ויוסף, יוסף אציל הנפש עדין הנפש לא רוצה לגרום שאבא יכעס על האחים שלו לא רוצה שהילדים האחים שלו יתביישו במה שהם עשו לו לא לכן החיים אומרים יותר מזה שגם אחרי שיוסף יעקב ירד למצרים עם האחים אף פעם יוסף לא התראה איתו לבד לא ישב איתו בפגישה בין ארבע עיניים כדי שיעקב לא ישאל אותו שאלות והוא לא יהיה לו ברירה ויצטרך לגלות לא 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 אני תמיד בא עם אנשים, זה לא מתאים לדבר עם אנשים על הדברים האלה, מה היה איתך בדרך, מה קרה, בוא, אף פעם הוא לא בא לבד. איזה רגישות, אבל אני עכשיו סובל מזה. אני כל כך מלא בגעגועים לאבא, רוצה לכתוב לו מה עבר עליי, לספר לו, להגיד לו שאני חי, לקבל ממנו איזה מכתב אחר חזרה. אני כל כך זקוק לזה היום. אומר יוסף, לא מעניין אותי, לא משנה לי בכלל, בכלל, בכלל התאורות האישיות שלי. מישהו יתבייש מזה? מישהו יפגע מזה? למישהו זה יזיק? עד כאן. לא מוכן ליהנות על חשבון אחרים בשום פנים ואופן. אפילו שהכל בצדק, והם אשמים הם לא היו בסדר איתי, ומגיע לי קצת להתרפק על אבא שלי ולספר לו מה שקורה. בשום פנים ואופן לא אעשה זאת על חשבון מישהו שיפגע ויתבייש וינזק מזה. זה דרגות עצומות. אני לא יודע אם אנחנו מסוגלים עד כדי כך, אבל ברור שלפחות להידמות בקצת, אף פעם לא לעשות צחוק על חשבון איזה מישהו. הנה, אבל כולם עכשיו, מה זה יענו מהבדיחה שלי? איך ירדתי עליו? איזה יופי זה היה. מתכבד בקלון חברו, זה מידה מגונה מאוד מאוד. אסור, בתכלית האיסור. אף פעם לא נעשה משהו על חשבון מישהו אחר. לא נרוויח על גבו של אחר. אתה רוצה להיות גבוה? תעלה על גב של מישהו כדי להיות יותר גבוה. בשום פנים ואופן. נדע להתמודד עם אנשים בצורה הכי מכובדת שיכולה להיות. גם אלה שעשו לנו רעות, גם אלה שהזיקו לנו, פגעו בנו, גרמו לנו להפסדים. גם כשאתה נמצא ברום המעלה, תפקיד חשוב יש לי, אני אדם נעלה, אני אדם מכובד. אלה אנשים הפשוטים האלה הם... נמעך אותם, חלילה וחס, לא במעשית ולא רעיונית למעוך אנשים או לפגוע חלילה במישהו. להיות עם רגישות לזולת, לאנשים הפחותים מערכך, לאנשים קטנים, לילדים שלך, לתלמידים שלך, לפועלים שלך, כן, אתה מנהל העסק, שכולם שרים למרותך ופוחדים ורועדים מכל מילה שתגיד להם, במילה אחת אתה מפטר פועלים. אל תנצל את זה ותחיל להיות יותר מדי תתרברב עליהם. לא. תהיה נחמד עם כולם. תכבד את כולם. מה שצריך שהם יעשו, כמובן. מותר לך לדאוג שאנשים יתנהלו בצורה נכונה. ויעבדו כמו שצריך והכל טוב ויפה. אבל זה לא על חשבון כבודו של האדם. כל אדם זכאי לכבוד, לנעימות. להתייחסות יפה, למאור פנים מהמנהל שלו, מבעל המפעל שלו, מבעל העסק. בוודאי שלא לרמוס חלילה מישהו, כדי שאני אצא יותר מכובד, הנה אני הגיבור, פגעתי בזה, זלזלתי בהוא, ועדיין נשארתי האיש החשוב. חלילה וחסן. בואו נלמד מיוסף הצדיק את האמונה, את הביטחון בהשם, את ההחדרת אלוקים בכל מקום ומקום. וממילא יהיה לנו קל יותר גם כן לא לפגוע חלילה באף אחד, גם מי שעשה לנו דברים לא טובים, מאיפה זה הגיע? אלוקים שלח אותו. אז מה לנו לכעוס עליו? ולא נעשה שום דבר שיגרום למישהו להתבייש בגללנו, אפילו שאנחנו נרוויח מזה, ואולי אפילו מגיע לנו, כמה שפחות, כמה שפחות חלילה לגרום צער ליהודים. נלמד מיוסף הצדיק, עם כל הקושי, עם כל זה שהוא במצרים, עם כל הסבל וכל מה שהוא עבר, רגישות. האחים שלי התביישו, הם ייפגעו, הם אשמים? לא משנה, אני לא רוצה לגרום שהם ייפגעו. בואו ניקח מזה כלים לחיים שלנו, איך להתייחס לכל יהודי, איך להתייחס לכל אדם באשר הוא, לא משנה באיזה מצב. גם אם אתה לא רוצה להשיב טובה תחת רעה שעשו לך, לפחות אל תשיב רעה תחת רעה. השם יזכה אותנו שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו בחיים שלנו, נרגיש אותו, נחיה איתו. הוא יהיה על דל שפתנו כל הזמן להזכיר אותו. דברים רעים, דברים, כל מה שקורה, מאיתו יתברך, אליו נפנה, לא נודה, ממנו נבקש, וחיינו יהיו מאושרים, איך אומר דוד המלך, כגמול עלי אמו. כמו שהתינוק סומך, נמצא את זה אמא שלו, סומך עליה, הוא רגוע, הוא לא דואג, איפה יהיה לי אוכל, איפה יהיה לי סוודר, אמא. ככה נחיה עם מורה העולם. חיים טובים ומאושרים, שנזכה כולנו לאושר, שמחה וחיים רגועים, נעימים, בצילו של בורא העולם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.